עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
שלום וערב טוב לכם, השעה השנייה המהדורה המרכזית בכל חיים. ממשיכים לעקוב אחרי החיסול הדרמטי הערב מוקדם יותר בלבנון, רובע הדחיה מספר 2 בחמאס. סגן ראש הלשכה המדינית של חמאס, סלאח אל-ערורי, הוא מהמחוסלים, לצידו עוד 2 שמחוסלים גם הם. יש תגובות כמובן גם של החיזבאללה, מאוד מקומות בעולם הערבי, ואנחנו בעניין הזה רוצים לשוחח עם דורון קדוש. שלום ערב טוב לך.
שלום.
הפרשן הצבאי של גלי צהל. שלום ערב טוב. כשאנחנו מדברים הערב, אולי זה הערב הראשון שבו ההיתכנות של כניסה מסיבית של חיזבאללה למלחמה הופכת להיות משהו מאוד ריאלי.
נכון מאוד, זו למעשה אולי, זה למעשה אולי אחת הנקודות הכי משמעותיות במלחמה הזו, אם לא משמעותית ביותר. אנחנו רואים חיסול משמעותי שישראל מבצעת על אדמת לבנון בלב רובע הדחיה של ביירות, אותו רובע שכמובן הוא מעוז חיזבאללה, וחיזבאללה גם יושב שם וגם עירח שם במהלך השנים האחרונות את סלאח ערורי. ואנחנו רואים בהחלט שהפעולה הזו, החיסול הזה שמיוחס לישראל, הוא מסוג האירועים שעלו להכניס את חיזבאללה למשחק ולאירוע הרבה יותר ממה שהוא נכנס עד עכשיו. למעשה היו כאן שתי נקודות שבהן חיזבאללה יכול היה להיכנס. הראשונה כמובן בשבעה באוקטובר, חיזבאללה בחרו כן להיכנס, אבל לעשות את זה באופן מוגבל, באופן מרוסן, מה שנקרא מתחת לרף המלחמה, כמו שאנחנו רואים שמתבצע במהלך כל החודשיים וחצי האחרונים. ועכשיו הגיעה נקודה נוספת שבה נסראללה נדרש לקבל החלטות. אני רוצה להזכיר לך דברים שאמר נסראללה, מזכ"ל חיזבאללה, לפני כמה חודשים, לפני המלחמה, שהוא הזהיר את ישראל מפני פעולות מהסוג הזה, מפני חיסולים של בכירים על אדמת ביירות, והוא אמר כל בכיר או כל בן אדם שישראל תחסל על אדמת לבנון, וזה לא משנה אם הוא לבנוני או שהוא פלסטיני, כשבאמירה הזו הוא רמז בהחלט לסלאח ערורי בין היתר, חיזבאללה יגיב ויגיב באופן קשה. זאת אומרת, נסראללה בקולו בעצמו הבטיח להגיב על אירועים מהסוג הזה אם וכאשר הם יצאו לפועל. עכשיו צריך לראות האם באמת הוא גם יקיים את הדברים שלו. אני יכול להגיד לך שבישראל נערכים לאפשרות של תגובה כזו, נערכים לתרחישים שונים, בין היתר האפשרות של ירי ארוך טווח שיגיע מלבנון למוקדים שונים.
כן, צריך לומר דורון שבמקרה הזה בוודאי השיקול או השאלה או ההיערכות הייתה עוד לפני החיסול. במהלך קבלת ההחלטות, זאת הייתה השאלה המרכזית או העניין המרכזי שמקבלי ההחלטות נדרשו לעסוק בו לפני שהם נתנו אור ירוק לביצוע של חיסול כזה. מה המסר של חיסול כזה, אתה יודע, לטרור בכלל, להניה, לבחירים נוספים שמסתובבים בעולם וחושבים שהם נהנים מאיזושהי חסינות בינלאומית?
אני חושב שיש כאן שתי נקודות חשובות. קודם כל, מה שאפשר את החיסול הזה, את המצע הנוח נקרא לזה יחסית לישראל לבצע אותו, זה העובדה שכבר חודשיים וחצי יש כוננות מאוד גבוהה בגבול הצפון גם ככה. זאת אומרת, עם או בלי קשר לחיסול, יש הרבה מאוד כוחות בגבול הצפון, יש כוננות מאוד גבוהה לכל אפשרות של פעולה שחיזבאללה ינסה לבצע, ולכן מבחינת ישראל זה היה נוח לבצע את החיסול הזה בנקודה שבה אנחנו נמצאים, כי אנחנו כבר נמצאים בכוננות מאוד מאוד גבוהה בגבול הצפון ובכלל. ולכן אני חושב שהדבר הזה הוא אחד הדברים שיותר אפשרו את הפעולה הזו בצורה שתהיה נוחה לישראל. אני רוצה להגיד לך לגבי המסר ששם אנחנו מדברים, על מסר לכל הנהגת חמאס, באשר היא תהיה, שדמם בראשם ושאף אחד מהם לא חסין. אני חושב שדווקא בגלל שישראל ביצעה את החיסול אולי הכי ריסקי מבחינתה, לבצע חיסול של אדם כזה על אדמת לבנון, כשישראל יודעת שהיא מסתכנת כאן במלחמה כוללת מול חיזבאללה, בהסלמת המצב באופן חמור מאוד מול חיזבאללה, שישראל מחסלת דווקא על אדמת לבנון, היא אומרת מבחינתה לבחירי החמאס האחרים, אם עשינו את הדבר הזה בלבנון,
הכל פתוח.
תארו לכם, בדיוק, זה יהיה לנו הרבה יותר קל לעשות את זה במקומות אחרים, שהם נקרא לזה פחות רגישים מבחינתנו. ישראל מראה כאן לדעתי שבעל הבית השתגע, ושבעל הבית החליט שהוא מבצע כל חיסול של בחיר חמאס שהוא יכול לבצע, שיש לו את המודיעין לעשות את זה, וכשמבחינתו זו הזדמנות נוחה, וכל ההזדמנויות או השיקולים, גם המדיניים, גם המבצעים, גם המודיעינים מאפשרים את הדבר הזה, כשזה מתבצע ברובע הדחיה בלב ביירות, זה יכול להתבצע בכל מקום אחר בעולם.
דורון, לסיום, יש לנו עוד דקה, אם תוכל ככה, ואנחנו כבר משוחחים, מילה אחת על עזה. אולי החיסול הזה קצת מושך את כל תשומת הלב, אבל ממש בשעה הזו, המלחמה בעיצומה, גם בח'אן יונס, גם באזורים נוספים בדרום בעיקר, איך אנחנו רואים את זה בציר הזמן? 3 חודשים אחרי, פלוס מינוס, איפה אנחנו במערכה הזו?
אז תראה, מבחינת תמונת המצב, אני חושב שאנחנו כבר מאוד מאוד קרובים להשגת שליטה על כל אזור צפון הרצועה. עכשיו המשימה העיקרית צריכה להתמקד בח'אן יונס בדרום הרצועה, לשם ישראל מרכזת את עיקר הכוחות שלה, את עיקר המאמצים שלה, את עיקר תשומת הלב שלה, לא רק במה שקורה בח'אן יונס מעל הקרקע, אלא גם ואולי בעיקר במה שקורה שם מתחת לקרקע. אנחנו יודעים להעריך שיש בח'אן יונס הרבה חטופים שמוחזקים שם, בכירי חמאס, סינואר ודש שנמצאים שם מתחת לאדמה כנראה בח'אן יונס על פי הערכות, ולכן ההגעה הזו אל מרכזי הכובד של חמאס, מתחת לקרקע, אל המקומות שבהם מסתתרים, סינואר ודש, ובהם חמאס מחזיק את החטופים, זה מבחינת ישראל המשימה הכי חשובה כרגע ברצועת עזה, ובה הכוחות מתמקדים, גם אם אנחנו פחות שומעים על מה שקורה שם, כי העשייה שם היא מאוד איטית, מאוד זהירה, ובוודאי שהיא גם מאוד רגישה, אפשר להגיד שככל שעובר הזמן, ממשיכים להתקדם עוד צעד קטן בדרך אל המטרה.
כן, צעדים איטיים, בטוחים, אבל המטרה הופכת להיות יותר ויותר מושגת. כך אני מבין, דורון קדוש, כתב הצבאי של גלי צהל, תודה רבה לך.
תודה רבה.
עכשיו אנחנו עם ראש חטיבת השבועים במוסד לשעבר, רמי איגרה, שלום, ערב טוב אדוני.
ערב טוב.
אתה יודע, מניסיונך הרב בסוגיית שבועים, חטופים, נעדרים וכל השאר, שיש אירוע כזה דרמטי, שהאויב חוטף מכה מורלית קשה, חיסול כזה כבד, תוך כדי מלחמה, יש סיכוי שהראשונים שמשלמים את המחיר זה הישראלים שנמצאים בידיו?
לא, הוא רואה את החטופים כנכסים אסטרטגיים, הם חשובים לו מאוד להמשך, הם חשובים לו מאוד לשרידותו, כך הוא חושב, לא סביר שהוא יפעל כנגד האינטרסים שלו, וזה אחד מהאינטרסים שלו. הוא ינסה, לא מדבר על החמאס, אולי חיזבאללה, ינסו איכשהו לאותת לכולנו שהם עדיין כאן, והם מאוד כועסים, אבל צריך לזכור בהקשר הזה כמה דברים. אחד, סינואר שנה את ארורי, שנאה גדולה, וביניהם לא היה אלא דם רע. ושתיים, מבחינתו של חיזבאללה, זה החמאס שלא עדכן אותו לדבריו על השביעי לאוקטובר, ומי שהיה אמור לעדכן אותו זה ארורי עצמו.
אז יש גם מתיחות, אתה אומר, פנימית, שעכשיו עולה על גדותיה מן הסתם.
סינואר שותה שמפניה כרגע על רגע, כמו שאמר ליברמן לפני כמה דקות, ובצדק. ומצד שני, חיזבאללה, לעניות הערכתי, אבל אי אפשר לדעת, מאוד לא ירצה להכניס את עצמו בגלל הדבר הזה לתוך מלחמה עם ישראל. ככלות הכל, חיזבאללה הוא הנשק העתידי של האיראנים במזרח התיכון, והאיראנים עדיין לא נדרשים לנשק הזה, וכשידרשו אולי ישתמשו.
כלומר, האיראן משתמשת בחיזבאללה בשלב הזה ואומרת לחיזבאללה, אל תבזבזו את עצמכם במרכאות בנקודה הזו, כי אנחנו עוד לא שם?
כי אנחנו עוד לא שם, והבזבוז הזה הוא על מלחמה של האחים המוסלמים, וכידוע האיראנים הם שיעים ולא סונים, וביניהם אמנם יש יחסים, אבל אין אהבה ענקית. ועל הרקע הזה יש סיכוי סביר שחיזבאללה לא יגיב מעבר למה שהעריכו כנראה מי שביצע את הפעולה הזאת. ומהצד השני, אני לא חושב שיש בזה שום קשר למה יקרה עם החטופים. מבחינתו של סינואר, החטופים הם קלף אסטרטגי, הוא כרגע ממשיך להילחם, זו מלחמת קודש בשבילו.
ברור.
צריך לזכור, הוא מנהיג דתי, לא מנהיג חילוני, והוא מקיים את יהודו, שזה קיום הג'יהאד. וקיום הג'יהאד זה מלחמה נגדנו.
רמי איגרה, אבל אני חייב לשאול אותך, שאתה מדבר על החיזבאללה והאיראנים, ולא בטוח שהם יגיבו, אתה יודע, חסן נסראללה למדנו להכיר את האויב הזה, ברמה האישית עכשיו אני מדבר, לא על החיזבאללה, פרסונלית, האיש חסן נסראללה, המחבל, רב המרצחים הזה, הוא מאוד מאוד קנאי למילים שלו, לנאומים שלו. אם הוא אומר, אז הוא מקיים, אם הוא מבטיח, הוא מבצע. הוא מנסה להשוות לעצמו תדמית כזו, שאם נסראללה אמר, אז כנראה זה יקרה, לא עוד דברי רהב של נסראללה. והוא באחד הנאומים הראשונים שלו בפתיחת המערכה הזו, שם דגש בדיוק על הנקודה הזו. אם ישראל תחסל מישהו, משהו, הוא אמר לאו דווקא לבנוני, אלא אפילו הוא התכוון לאנשי חמאס שנמצאים על אדמת לבנון, בטח ברובע הדחיה, נגיב בכל העוצמה. עכשיו, אם באמת החיזבאללה, אתה יודע, חוץ מזה כמה ירי סמלי נקרא לזה, לא יעשה עכשיו מערכה דרמטית, נסראללה שם את עצמו באיזה מקום של, של, של, של חולשה.
לא, קל לו מאוד לצאת מהדברים האלה, כי הוא יגיד תוך שנייה, התכוונתי לאנשי ולא לתיירים שנמצאים פה, והאורי כנראה, הוא לא כנראה, כידוע, הוא תייר. מבחינתו של נסראללה זה לא, הוא יכול להגיד את זה, זה לא למי שהוא התכוון אליו, ואני לא חושב שנסראללה
ייכנס לעניין.
ייכנס ויסכן את עתידה של הדחיה כולה,
כן.
על בסיס העובדה שפלסטיני מהגדה המערבית נהרג, ולך תדע גם מי הרג אותו, זה לא בטוח שזה ישראל, כי יש לו הרבה מאוד אויבים, ולכמה שאני יודע גם האמריקאים שמו על ראשו פרס של כמה מאות אלפי דולרים, אם לא כמה מיליוני דולר.
כן, 5 מיליון דולר, כן.
אז 5 מיליון דולר, אז האיש הזה, הוא סנו נפשם של רבים.
מספר 3 במבוקשים של ארצות הברית, זה לא מה בכך.
זה בהחלט יכול להיות שהאמריקאים עשו איתו חשבון, אנחנו לא יודעים את זה, כן. גם אפשר, זה גם נסראללה לא יודע את זה.
לגמרי.
ומחר וכך, הוא יחכה להערכתי.
רמי, לסיום אני רוצה לחזור איתך לעניין החטופים, השבועים, אתה יודע, ישראל מעולם לא עומדה במצב כזה שיש לה חטופים, אזרחים, מכל הסוגים, מכל הגילים, מכל המינים, כולם נמצאים שם ואין לנו מושג מה קורה איתם. וחמאס מוציא הודעה לפני 10 דקות, הודעה רשמית מהחמאס, אין יותר עסקת חטופים, אין יותר שיחות על שחרור חטופים. אתה יודע, אמרת לפני 5 דקות שזה הנשק האסטרטגי שלו, אז הוא משתמש בנשק הזה במלוא עוצמתו, והוא אומר, לא מדברים יותר. כשרק הבוקר ראש הממשלה נפגש עם משפחות החטופים ואמר להם, אנחנו עוסקים ממש עכשיו בעסקה רצינית, ואני לא יכול למסור לכם פרטים. אז הוא משחק עם העניין הזה.
אם היית שואל אותי הבוקר, האם תהיה עסקה עם סינואר, אז הייתי אומר לך בדיוק מה שאני אומר לך כרגע. לסינואר אין אינטרס אמיתי לעשות עסקה עם ישראל. סינואר מעניין דבר אחד בלבד, וזו הפסקת הלחימה ושובו של החמאס למה שהוא היה בשישי לאוקטובר. הוא רוצה לחזור לשלטון בעזה. וכל עוד הוא חושב שהוא יכול לעשות מניפולציה כזאת, אחרת, לא משנה, כדי להביא את מדינת ישראל לוותר על המטרה הכי גדולה של המלחמה הזאת, וזה חיסול החמאס, אם הוא יכול לעשות את זה, והוא חושב שיש סיכוי שהוא יעשה את זה תוך כדי מניפולציות של הציבור הישראלי בעזרת החטופים, הוא מסתכל בטלוויזיה, הוא קורא את העיתונות, הוא רואה את התנועה למען החטופים, והוא מתעודד מזה. אבל כל עוד הוא יאמין שיש סיכוי, הוא יעשה מניפולציות. ברגע שהוא יבין, ולערכתי הוא מבין, שהסיכויים לכך הולכים ופוחתים, הוא נמצא שם להילחם עד הסוף, הוא ג'יהאדיסט, לזכור, מבחינתו להיות שהיד ולעלות השמיימה בסערה כלוחם מוסלמי, זה הישג שאליו הוא התפלל והתכוון כל העת.
רמי איגרא, לשעבר ראש חטיבת החטופים, הנעדרים, במוסד, תודה רבה לך.
תודה רבה, ביי.
ערב טוב, שלום לראש עיריית מטולה, דוד אזולאי.
שלום, ערב טוב.
ערב טוב.
אני אשמח שיעלו עוד הרבה כאלו, השמיים בשם האסלאם, לא יקרה כלום אם יעלו. אחרי מה שהם עשו לנו בשביל לאוקטובר, צריכים לעלות אלפים.
שיעמדו בתור, שאתה אומר שיעמדו בתור, שיקחו מספר. טוב, בוא נדבר על מטולה, עיירה פסטורלית היפה שנמצאת על הגבול. אתם בכלל בשלושה חודשים האחרונים לא מנהלים שגרה. אז אירוע כזה לצד, אתה יודע, השמחה שאני שומע ככה מיד בפתיחת הדברים שלך, וטוב שכך, מכניס אותנו לכוננות, בעיקר אתכם, שם.
מה זה קוננות? אנחנו כבר בקוננות וחוצים כבר שלושה חודשים, זה לא חדש. אנחנו עכשיו קצת גם מקבלים, תכף עושים מערכת מצב, לראות מה המשמעויות. להבנתי, דרך אגב, מי שיחטוף, אם יחטוף, זה יותר בעומק, לא אצלנו, כאילו גם אנחנו, אבל כמו רגיל. אבל אני מעריך שאזור גוש דן אולי יחטוף.
אני חייב לשאול אותך, אתה יודע, בסתר לבך.
זה אחד הדברים שאני אומר שהכי מטומטמים שאנחנו זה, מה זאת אומרת לחטוף? נסראללה עכשיו צריך להבין, שאם הוא יורה קטיושה אחת, לא משנה לאן במדינת ישראל, את כל רוב הדחי אנחנו נשמיד, לא רכב עם שני מחבלים ארורים, את כל הרוב צריך להשמיד. אבל זה מדינת ישראל, כנראה זה המנהיגים שלנו פוחדים מכל מיני...
אתה יודע, יש לי שאלה קשה אליך.
מדינאים באירופה.
אבל בוא, יש לי שאלה קשה, אתה יודע, תנסה לענות בכל זאת, אתה יודע, כמו שאומרים, בלי שאף אחד מקשיב ושומע, בינך לבין עצמך, אתה מנסה להעיר את המדינה, להעיר את הממשלה, את מערכת הביטחון, לומר להם אי אפשר לחזור הביתה למטולה, כשהחיזבאללה פה על הגדרות, אחרי שראינו את הנאצים בדרום, הנאצים מהצפון לא פחות מהם ואולי יותר מהם, אי אפשר לחזור ככה לשגרה. אם עכשיו תיפתח מערכה, חיזבאללה יגיב ולכיוון מרכז הארץ, איזשהו משהו דרמטי, וישראל תיכנס למבצע רציני או אפילו מלחמה בדרום לבנון, זה בעצם עונה על הדרישה שלך. כלומר, אתה בסתר לבך כן רוצה שהחיזבאללה יגיב עכשיו.
אז א', לא, בסדר? כי אני מאמין שמדינת ישראל צריכה לפעול מול חיזבאללה ללא קשר אם יראו או לא יראו. בסדר? אני טוען כבר שלושה חודשים שהמדינה, אחרי מהשביל לאוקטובר, צריכה לשנות את הדיסקט שלה. ולהבין שמה שקרה בשביעית לאוקטובר, אנחנו צריכים להשתגע, איך אומרים בעל הבית, להשתגע בשפה העממית. ככה העולם צריך להבין למען יראו ויראו. במקום לעשות רצועת ביטחון, כמו שהמדינה החזקה במזרח התיכון עשתה, הרחיקה 80 אלף תושבים מבתיהם, דרומה, עקרה אותם מבתיהם, צריך לעשות את אותו דבר צפונה, מהגדר שלנו, 10 קילומטר צפונה, ואסור שיהיה שם אף מחבל ארור. ורק ככה הם מבינים, הם מבינים בכוח. ואם אני אומר לך שהיום אומרים לי הדרום, חיל האוויר כבר שבועיים, 90% מחיל האוויר לא עושה הרבה בדרום, 10% פועלים בדרום, השאר מבנוחה עם הקוקפיטים, צפונה. העבודה של שבועיים ימים חיל האוויר, ברוב הדחיה בבירות, שדה התעופה בבירות, תחנות הכוח בבירות, אני מבטיח לך שהם יבואו על 6 להסכם, ויגידו, רגע, בוא נשים הסכם 17-01 שכולם מדברים עליו, וזה מה שהם מבינים. הם מבינים כוח. עם כוח מתמודדים בעוד יותר כוח. ואנחנו לא מצליחים להבין. אנחנו, שאני אומר, אנחנו זה הקבינט שלנו, זה ממשלת ישראל. יש אחד שלא מצליח להפנים, זה קוראים לו ראש הממשלה, קוראים לו בנימין נתניהו. וזה עצוב מאוד שזה מה שקורה, שאנחנו בני ערובה בידיו של אדם אחד, שגורם לנו... 80 אלף איש בצפון ועוד 60 אלף בדרום, וכל העולם, כל המדינה שלנו, אתם רואים...
במילים אחרות, מה שאתה אומר, דוד אזולאי, זה לא יצאנו מהקונספציה שהובילה אותנו כאן 15-20 שנה.
ממש לא. אנחנו יותר גבוה.
אותם אנשים, מראש הממשלה, שר ביטחון, רמטכ"ל, אלופים בצה"ל, בכירי מערכת הביטחון, זה אותם אנשים שהם היו לפני השביעי באוקטובר, הם עדיין אותם אנשים, ועוד לא עשו את הסוויץ'.
עוד לא, אנחנו רואים את זה. אני אומר לך, אני חוטף פה כל שבוע, אני במטולה מאבד 4-5-6 בתים בשבוע. מאבד, זה עומד טילי קורנט, פוגעים לי בבתים מאל חיאם, מכפר קילה, מקליה, ממש, המטולה מוקפת הרי משלושה כיוונים בגבול.
כן, ושם אין כיפת ברזל, רק נאמר, זה קרוב.
אין, זה מרחק של מטר,
זה לא, זה, כן, 300-400 מטר.
נכון, וכיפת ברזל לא תופסת לטילי נוטט. ואני אומר, ועדיין בצד השני, יש אזרחים שמסתובבים, מפעלים שעובדים, החיים שם מתקיימים לא כרגיל, אבל הרבה יותר מאשר מתקיימים אצלנו פה בצפון, והמדינה שלנו עדיין אומרת, רגע בוא נחיל, ורגע בוא נמתין, ובוא נראה מה האירופאים אומרים, ומה האמריקאים אומרים, ושומו שמיים מהליגה הערבית אומרת, אף אחד לא אומר מה אומרים הישראלים. אני לא מדבר רק על הגבולות בגבול הצפון, אני מדבר על כל גבולות המדינה. מדינת ישראל אחרי 75 שנה צריכה לתת ביטחון לאזרחיה, חד וחלק. אנחנו לא מקבלים ביטחון בכל מקום, אם זה באיוש, ואם זה בתל אביב, ואם זה בדרום, ואם זה במזרח, ואם זה בצפון. אין ביטחון במדינת ישראל, 75 שנה. איך אומרים, על חרבנו נחיה. ואסור שזה יקרה, אנחנו צריכים פעם אחת, אנחנו מספיק חזקים, יש לנו צבא חזק, אני גם שירתתי בצד, ואני רואה אותו גם פה שהוא נמצא היום במטולה, אנחנו יודעים לתת את המכות במקום הנכון, בזמן הנכון, ראינו מה עשינו היום, זה כלום, זה טיפה בים מה שעשינו עכשיו בערב עם, עם, עם, עם הסיפור הזה, וחייב לפעול, הם מבינים כוח, וברגע שאנחנו נהסס, אנחנו נחטוף, וזה מה שקורה עכשיו, פתאום כולם במגנניו, שומו שמיים, נחטוף איזה קטיושה בתל אביב או לא יודע מה.
ראש עיריית מטולה דוד אזולאי, נאחל לכם שקט, שלום, ביטחון.
אמן, אמן, תודה.
ושנחזור
הביתה בשלום,
חמישה קילומטר לשקט, מהגבול שלכם. כן, בדיוק, הלוואי. תודה רבה, תודה, ערב טוב להתראות.
ביי.
שלום אל הרב אליהו בן דהן.
שלום, ערב טוב.
שעבר השר, סגן שר, סגן שר הביטחון, אבל הרבה הרבה מאוד שנים בבתי הדין. אנחנו מספיק מדברים על ענייני ביטחון עם מומחי הביטחון.
אני מסכים.
כן, אני רוצה לדבר איתך על עניינים שאתה שנים רבות עוסק בהם, בפן האזרחי, לא בתוך מלחמה ולא בתוך אירוע כזה. סוגיית האגונות, למשל. במקרה שלנו, עברו שלושה חודשים מאז הטבח הנורא, וככל שחלפו הימים, עוד ועוד שמות הותרו לפרסום, ועוד חללים זוהו, אבל היינו פה באיזשהו אירוע אגונות קלאסי, שבגלל טכנולוגיות ובגלל כל מיני דברים חדשניים שיש היום, בנס אין לנו עכשיו איזה 40-50 אגונות שאין לנו מושג איפה הבעלים שלהם, נכון?
נכון, נכון מאוד. קודם כל תראה, אני אגיד ככה, אנחנו עדיין עוד לא יודעים לגמרי את כל התמונה במלואה. אני אגיד למה אני מתכוון לומר. תראה, יכול להיות שיהיו לנו, יהיה לנו צורך בחליצות לנשים שאולי בעליהם נהרגו, ואנחנו לא יודעים אם, כמובן אם אין להם ילדים. אולי בשוליים ישו מקרה או שניים שלא נדע, אבל אני מסכים איתך שבסך הכל הכלים הטכנולוגיים באמת שיהיו לנו פה מאוד מאוד. אני כמובן רוצה להזכיר שנשיא בית הדין הגדול הרב לאו שליטה מינה הרכב מיוחד לטפל במקרים הללו. בינתיים עדיין לא קיבלנו מקרים ככה שמצריכים את ההפעלה של הרכב הזה, אבל יש הרכב, יש הכנה מבחינת בית הדין, שאם נזדקק יש לנו הרכב מוכן, שיהיה מוכן לטפל במקרים הקשים הללו.
כן, טוב, זה באמת מקרים הבודדים, אם יהיו, חלילה שלא יהיו, אלו מקרים קשים ויוצאי דופן. הוועדה שהוקמה בעניין הזה, אני לא יודעת כמה היא רשמית, או איזשהו צוות מקצועי שקם לעסוק בעניין הזה, מה בעיקר?
הרכב מיוחד בראשות הרב לאו, הוא מינה עוד שני דיינים, הרב איגרה, שהוא גם חבר בית הדין הגדול, וגם הרב בן יעקב, הוא כרגע אמנם חבר במינוי זמני, אבל גם הוא חבר בית הדין הרבני הגדול. זה הרכב שברגע שיהיו מקרים או תהיינה בעיות, אז הם זמינים לטפל במקרים
הללו. כלומר, השאלה שלי כיוונה לשמוע, האם יש בהרכב הזה גם אנשי מקצוע? האם יש שם לא רק רבנים שבאים מהפן ההלכתי כדי לדון ולפסוק, האם יש כאן החלטה או חליטה?
אז בוא נפריד. כמובן, בפסק ההלכה בסופו של דבר, מי שיודעים זה הרכב הדיינים. אין ספק שאם יהיה צורך, בוודאי שהדיינים ישתמשו בכל הכלים הקיימים, ברופאים, באנשי מקצוע, בוודאי, בכל התחומים כולם. אנחנו בסופו של דבר, כולנו, יש לנו מטרה אחת, להגיע לחקר האמת, וחד ושלום, באמת לא להוציא דין מוטעה, אלא כמובן לפסוק הלכה באמת המקסימלית הניתנת לבירור, וזה באמת בעזרת הכלים הטכנולוגיים, אנחנו ודאי נעזר בהם.
בהחלט. טוב, עניין אחר, הוועדה למינוי דיינים, ואני לא יודע עד כמה, אנחנו יודעים בכלל מה יהיה או איך יהיה, אבל המדינה, אין מה לעשות, החיים ממשיכים, העומסים כל כך כבדים וגדולים, גם בבתי המשפט, זה עוד עניין, אבל גם בבתי הדין, הרבה מאוד זמן עד שהוועדה מתכנסת ומחליטה ומקדמת דברים. אנחנו נכנסים פה כבר לשנה שלישית או רביעית שבה יש תקנים חסרים באופן קבוע. יש מינויים, היו מינויים, אבל תמיד
נכון
על תקן חסר, וזה הולך מצטבר עוד שנה ועוד שנה.
היום בבתי הדין הרבניים חסרים 14 דיינים, שזה 15% מהמערכת. בדיוק 15%, זה הרבה, זה הרבה מאוד, ואנחנו...
המערכת עובדת על 80% ומשהו.
נכון, עכשיו זה, הבעיה הגדולה יש במקומות מסוימים שבהם החסר הגדול בא לידי ביטוי. באשדוד, מתוך 6 דיינים, נשארו רק 2 דיינים בלבד, כמובן אחרי שהדיין הרב, הגאון הרב וסרמן נרצח בדרכו לבית הדין, אז אין לנו למעשה היום באשדוד הרכב ממלא, זאת אומרת, תיקים שצריכים להיות נידונים בהרכב של 3, כרגע אנחנו דוחים אותם. אנחנו מנסים למצוא פתרונות, איך למצוא אולי לפחות יום או יומיים יהיה הרכב מלא, אבל בינתיים אין לנו כרגע הרכב מלא באשדוד, אותו דבר בטבריה ובצפת. דיין פרש לגמלאות ואין לנו הרכב מלא. יש שם יום בשבוע מתוך 5 ימים שבה דיין מגיע מחיפה כדי להשלים להרכב מלא. כמובן שזה לא השירות שהיינו שמחים לתת. אני מקווה מאוד שבעזרת השם ועדת המינויים תזרז את עבודתה ותבחר את הדיינים החדשים כמה שיותר מהר.
כן, כולנו אכן מקווים, זה באמת עוד סיפור וסוגיה בפני עצמה, הסיפור הזה שמתעכב. לסיום, אנחנו בימי מלחמה, רב אלי בן דהן, מדברים רבות על החוסן הלאומי, על המחלוקות בעם ישראל, שוב אתמול החלטה של בגץ, עוד פעם כל השיח הזה יוצא החוצה, ואני שואל ככה גם מניסיונך וגם כמי שמחובר לציבור, ו... אתה יודע, אנחנו תמיד מדברים, מנסים עכשיו בתקופה הזאת ללמד סנגוריה, להגיד זכויות על עם ישראל. אתה רואה את התמונה הזו נכון עכשיו?
תראה, אני בסך הכל אופטימי. אני רואה את האחדות שקיימת בלוחמים, במעטפת שעוטפת אותם. היא מדהימה, מדהימה. באמת רואים את זה בכל פינה. חיילים פועלים יחד, הם משתדלים כמובן, שמים את כל המחלוקות בצד, לא רואים אותם, יש להם מטרה אחת בלבד, רק כדי לנצח את חמאס, להביס אותו ולהחזיר את החטופים הביתה. אני רואה בזה באמת סימן ברכה גדול מאוד, גדול מאוד, זה שאפשר לפעול ביחד. אני מאוד מקווה שכאשר החיילים ישתחררו, האווירה והאחדות שקיימת ביניהם,
הלוואי,
גם תימשך בשגרה לחיים האזרחיים, תימשך, אמן,
שיהיה בשורות טובות, שר לשעבר,
ישועות ונחמות, אמן,
אמן, הרב אלי בן דהן, תודה רבה, בשורות טובות. נצא לפרסומת.
עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
עכשיו אנחנו רוצים לדבר על סרן הראל שרביט, שמקום דמו, שנפל בקרב עקוב מדם ברצועת עזה. הראל שרביט הוא מתנדב ביחידת החילוץ של ארגון יד לאחים. שלום לשמעון אברג'ל מיד לאחים.
שלום וברכה, ערב טוב.
ערב טוב. אז לפני שנדבר אישית עליו, אתה יודע, על הראל, ונשמע באמת על המסירות נפש שלו גם בארגון שלכם ולא רק, מה זו יחידת החילוץ? ספר לנו קצת.
אז כן, יחידת החילוץ מורכבת מאנשים יוצאי צבא, יוצאי יחידות מובחרות, שבמהלך כל השנה, בזמנים שיותר הם פנויים, הם זמינים לנו לקריאות שמגיעות לפעמים בתדירות יותר גבוהה, לפעמים בתדירות פחות, לחילוצים של בנות. יש לנו לא מספר לא מבוטל של צוותים כאלה שפועלים במהלך השנה, שמתחילים את תהליך השיקום של אותה בחורה יהודיה שהייתה בקשר עם ערבים, ובעצם הדבר מתחיל אחרי שהעובדת סוציאלית הייתה בקשר ורואים שזה יכול להבשיל כדי חילוץ. אז יחידת החילוץ נכנסת לתמונה, מכינה נערכת לכל התהליך של החילוץ מאיפה שהיא גרה, מהבית, מתכננים את זה בקפידה, נזרים גם לשמור על הביטחון שלה וגם על הביטחון של המחלצים, ובככה בעצם מתחיל המסע שלה לחזור לעם היהודי. האנשים הראשונים שאיתה היא נפגשת זה אותם מחלצים, שעושים את זה במסירות מאוד מאוד מאוד גדולה, תוך לפעמים סיכון חייהם, כדי להחזיר אותה לעם היהודי, לחזור לשורשים ולעזוב בעצם את הקשר עם אותה משפחה או חמולה הערבית שבה היא גרה באותם שנים.
ואותם מתנדבים, או אותם עובדים, או אנשים שנמצאים ביחידה הזו, ואתה אומר על בוגרי יחידות צבאיות למיניהם, הם באים כי הם חדורי מטרה, הם באים מסיבה אידיאולוגית, הם לא באים כי הם מחפשים עבודה.
נכון, נכון. רובם מתנדבים, יש צוות של עובדים שהוא בעצם אחראי על הביטחון השוטף בשגרה, כי אמנם מסתיים החילוץ, אבל יש המון משימות ביטחון, שגם בהם אנחנו נעזרים לא פעם ולא פעמיים במתנדבים, אבל החילוץ זה החלק העיקרי של הפעילות שלהם, וצריך להבין, המתנדבים האלו הם לא באור הזרקורים, הם לא יספרו לחברים או למשפחה שהם מתנדבים ביד לאחים בחילוצים או בחילוץ שהם היו. כמובן, הכל צריך להיות בדיסקרטיות גם כדי לשמור על חייהם ועל חיי אותה אישה שחולצה. וזה אנשים שעושים את זה באמת במסירות מאוד מאוד גדולה, בשעות לא שעות, רחוק מאוד מאור הזרקורים. וזה בעצם הייחודיות של אותם אנשים, שגם הראל נמנה בני אחד מאותם מחלצים שהם מתנדבים אצלנו. וחשוב לומר, המתנדבים האלה, גם על הראל, יש לנו לא מעט סיפורים, שבשעות לא שעות, תוך זמינות, ולעזוב את הכל ולגשת לאותה משימה חשובה שצריך, אלו האנשים.
מה אתה יודע לספר ספציפית על הראל, שרבית?
תראה, הראל שרבית היה מתנדב אצלנו תקופה מאוד ארוכה, וסתם ישבנו ודפדפנו בקבוצה המבצעית שלנו, וראינו פעם, פעמיים, שלוש, ארבע, שכל פעם שהייתה קריאה באזור שהוא היה גר בו, המענה שלו היה פחות משלוש דקות, אני בדרך. שלחו לי כתובת, אני עוזב הכל, עוזב את העבודה, עוזב את המשפחה, עוזב הכל, ובעצם יוצא כדי לעזור. שלחו לי פרטים, תכינו את מה שצריך, אני כבר מתחיל להתקדם למקום. אני יכול לספר לך על פעילות שהייתה ביום שישי לפני כמה חודשים, הייתה פעילות של עוד מחלקה באזור אחר, באזור המרכז, והיה משהו שהבשיל ליום שישי מעכשיו לעכשיו, אמרנו מה נעשה, מי נשלח, שלחנו הודעה בקבוצה, תוך דקה הראל כתב, אני בדרך, וידענו שיש על מי לסמוך, הפעילות הזאת תצליח, וחצי שעה, 40 דקות אחרי זה, הוא כבר שלח את המיקום שלו, ביחד עם אותה אישה שיצאה מאיפה שהיא הייתה, וכולם ככה נשמו לרווחה, ובאמת, בצורה מאוד מאוד דיסקרטית ומקצועית, הוא עשה את מה שהוא צריך לעשות, ובאמת אנחנו מבקים על אובדן, גם שלו, גם של כל החיילים שנפלו.
לגמרי, צריך לזכור שבתקופה הזו בעקבות המלחמה גם יש הרבה מאוד פניות נוספות, עוד נשים עכשיו נמצאות במתח.
נכון,
המלחמה
נכון,
הזו
זה דבר חשוב שאתה
לכל.
מעלה אותו, כן. שבאמת אותם נשים מרגישות פתאום שמי שהם חשבו שזה הבן זוג שלהם יכול להתהפך עליהם, ולכן בתקופות האלה, גם בתקופת שומר חומות, גם עכשיו אנחנו רואים עלייה מאוד מאוד גדולה בפניות של אותם נשים שמעוניינות פתאום לדבר, פתאום הן יוצאות קשר, פתאום הן רוצות לעזוב את אותה מציאות חיים שהן חיו בה, ופונות אלינו כדי שנעזור להן.
שמעון אברג'ל, איש יד לאחים, תודה רבה לך.
תודה רבה, ושיהיה בשורות טובות לכל עם ישראל.
בשורות טובות. אנחנו מסיימים את המהדורה הערב, מיד אחרינו חדשות החוץ עם שלמה ריזל, הצוות שלנו, עורכת הראשית אסתי פלד, פנחס בינדר על הביצוע הטכני, יצחק חן בהפקה, ואנחנו בעזרת השם מתפללים, מקווים, מייחלים לבשורות טובות. הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. ערב טוב למאזינים, להתראות.
מגיש שלמה ריזל.
הרודן הטורקי רג'פ טאיפ ארדואן ממשיך לעורר שערות ולא מפספס הזדמנות לתקוף את ישראל. במהלך נאום שנשא בשבוע שעבר באנקרה אמר ארדואן
כי ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו שונה חלילה הצורר הנאצי אדולף היטלר מח שמו, השווה את ההתקפות של ישראל על עזה ליחס הנאצים ליהודים. בישראל לא נותרו כמובן אדישים לדברים החמורים הללו. מלשכת ראש הממשלה נמסר, ארדואן שמבצע רצח עם בקורדים, שמחזיק סי עולמי בכליית עיתונאים שמתנגדים לשלטונו, הוא אחרון שיכול להטיף לנו מוסר. עוד לפי לישון ההודעה, צהל הוא הצבא המוסרי ביותר בעולם, שנלחם ומחסל את ארגון הטרור המתואב והאכזרי ביותר בעולם, חמאס דאש, שביצע פשעים נגד האנושות, ושארדואן משבח אותו ומערך את בחיריו. לפני שנשמיע לכם את דבריו של ארדואן, רק נזכיר שזה לא מונע מהטורקי להמשיך ולסחור עם ישראל כרגיל, ולמכור לנו סחורות שונות מכל הבעל היד בעלות של מאות מיליוני דולרים, וכמו שאמרנו עליו בפעם האחרונה שהוזכר כאן, כלב נובח אינו נושך.
Gözlerimizin önünde 80 gün boyunca insanlığa ait tüm değerler kurşuna stadyumlarda İsrail'in Nazi kamplarını izledik değil mi? Bu nasıl bir iş? Sizin Hitler'den ne farkınız var ya? Bu Netanyahu'nun yaptıklarının Hitler'den geri kalır yanı var mı?
ומשונאי ישראל בטורקיה לשונאי ישראל בלבנון, המדינה הערבית מצפון לנו שרה בשבוע שעבר, אחרי שפוליטיקאי לבנוני מקומי, ראש מפלגת אל תוחיד אל ערבי, הידועה כמקורבת לחיזבאללה, אמר בראיון לרשת אל ג'דיד הלבנונית, שהוא תומך בהפסקת הפעולות בגבול לבנון. הוא הסביר שהמלחמה של ארגון הטרור חיזבאללה בגבול הצפון לא מקלה על המלחמה ברצועת עזה, ולדבריו חיזבאללה היה מוכן למתקפה גדולה, אבל מה שקרה בדרום שמעת את השטיח מתחת למתקפת הטרור שלו, ולכן כדאי לעצור את חילופי האש בצפון. אנחנו עייפים, אנחנו עייפים, אמר הפוליטיקאי הלבנוני למראיינת, וזכה לביקורות קשות מאוד ברשת. לפני שנשמע את הביקורות בקולן, הנה הדברים שלו.
אני מה וקף העמליות על החדות?
מה
וקף העמליות
על החדות? לא.
ما حسيت رغم التضحيات الكبيرة اللي قدموها الشهداء التضحيات اللي قدموها أهل الجنوب رغم هجرة ناس رغم كذا ما خفف الضغط على غزة بعد لأنه منهم بحاجة الإسرائيليين للفرقتين الحطينون هون بغزة
بتجوبة لدفرين أمر نواف المساوي أخيتك مشابه التبا والقبولات של ארגון הטרור חיזבאללה ברעיון לערוץ אל מנאר המזוהה עם ארגון הטרור. אם הוא עייף והבריאות שלו אינה במיטבה, הוא יכול ללכת לנוח, אף אחד לא ביקש ממנו כלום. לפני שנשמע את הדברים הללו, רק נאמר לכם שתיק משאבי הטבע והגבולות, השם האנמי והתמים הזה, הוא שם כיסוי לתפקיד בכיר מאוד בחיזבאללה. מדובר בתפקיד שכולל איתור והשתלטות של ארגון הטרור על קרקעות בכל רחבי לבנון, והפיכתם לבסיסי צבא ואתרי שיגורי טילים, והנה, הדברים שאמר.
البعض يشعر بانه متعب وبان القتال على جبهه الجنوب لم يعد يجدي كثيرا في دعم غزه. ما ردك على
زين؟ هلا اذا متعب يعني صحته على قده يقعد يتسلى، يعني ما عنده شيء يقعد يتسلى يروح يرتاح، ما عندنا نطالب منه شيء بالاصل يعني. بس سالنا هل لو قمنا بهذا الامر سيقف الهجوم على غزه؟ قالوا لا.
انا الاخوان الفلسطينيين
لا لن يقف لن يقف لن يقف اليوم القتال على غزه.
ובמעבר חד, נשיא ארגנטינה החדש חביאר מילי, שהכריז על תוכנית דרגולציה מסיבית, לא מאבד זמן והחל לפעול במרץ להגשמת חזונו. שלא כמו בארץ, כאשר יועצים משפטיים ושופטים הופכים את עצמו לדיקטטורים ושליטי על, בארגנטינה, כמו במדינה נורמלית וחפצת חיים, הכללים נקבעים לפי הנשיא הנבחר שמקבל את קולו מהעם. רק בשבוע האחרון עדים מילי את העולם כשהכריז בהודעה שנשמע עוד מעט כי ממשלתו לא תחדש חוזים ליותר מ-5,000 עובדים שנזכרו השנה לפני כניסתו לתפקיד על שורת צעדים נוספים. אגב, לפני שנרחיב על הצעדים הנוספים, רק נזכיר שבפיטורי העובדים הללו לא מדובר רק בחיסכון כספי, אלא גם בפיטורים של דרג הפקידות שנועד לתקוע לו מקלות בגלגלים. כשמאחוריו עומדים שותפיו לדרך, הכריז מילי כי במסגרת האסטרטגיה שלו, שכונתה על ידי התקשורת אסטרטגיית הטיפול בהלם, הוא מבצע פיחות של 54% במטבע המקומי, וכן מבצע קיצוצים גדולים בהוצאות כדי להשיג תקציב מאוזן בשנת 2024. בדבריו, מדובר במטרה לשנות את הכיוון של ארגנטינה ולהתמודד עם המשבר הכלכלי החריף במדינה, שירש מממשלות השמאל שקדמו לו משך עשרות בשנים.
Hoy es un día histórico para nuestro país. Después de décadas de fracasos, empobrecimiento, decadencia y anomia, hoy comenzamos formalmente el camino de la reconstrucción. Desde que asumimos hace tan solo 8 días hábiles, hemos estado enfocados en intentar contener la enorme crisis que heredamos. Para eso, diseñamos un plan de estabilización de shock que comprende un programa de ajuste fiscal, una política cambiaria que sinceró el tipo de cambio al valor de mercado y una política monetaria que incluye el saneamiento del Banco Central.
כבר כמה חודשים מאז פרוץ המלחמה בארץ, שלא שמענו את הקול שנשמע עוד רגע קט. חדי האוזן שביניכם בטח יזהו את הדובר, זהו נשיא אוקראינה יהודי ולדימיר זלנסקי, נשיא האמיץ שמתמודד מול ציר הרשע, דר בשבוע שעבר אומץ, והגיע לעיר אבדיבקה שבמחוז דונייצק. סביר להניח שעבור 99% מכם, השם הזה לא אומר דבר, אבדיבקה היא העירה שנמצאת בליבן של הקרובות הכי קשים בין האוקראינים לרוסים, מאז החלה האלימות הרוסית באזור לפני כעשור, במהלך כיבוש קרים וחבלי דונייצק ולוגנסק בשנת תשע"ד. היא הפכה לסמל, ולמרות ניסיונות הקשים של הרוסים, ומותם ופציעתם של אלפי חיילים שלהם, העירה שהפכה למבוצרת מאוד, נשארה בסוף בידי האוקראינים.
בג'י זדרוביה, שנובני אוקראינצי, אוקראינקי, אבדיבקה, נשי פוזיציה, נשי חלופצי. Украина тут захищає свої, захищає увесь наш народ, як і на всій лінії на передовій. Донеччина, Харківщина, Запоріжжя, Херсонщина, Лівий берег. Це важко, це біль, це втрати. І це люди, які на собі тримають життя України.
האוקראינים נחלו בשבוע האחרון הצלחה גדולה, כאשר הטביעו משחטת רוסית גדולה לחופי קרים ופגעו קשות באוניות אחרות בצי הרוסי ההוגן באזור. והשבוע הגיעה התגובה הרוסית. במתקפה הקשה ביותר מאז פרוץ המלחמה לפני כמעט שנתיים, פגעו הרוסים ביום שישי שעבר בערים רבות בכל רחבי אוקראינה, והביאו למותם של עשרות אזרחים ולפציעתם של מאות. בבוקר הזה, יום שלישי בשבוע, תקפו הרוסים שוב ופגעו פעם נוספת בריכוזי אוכלוסין, אבל כל זה כמובן לא הפריע לנשיא רוסיה ולדימיר פוטין, בהברכה השנתית שלו לאזרחי רוסיה לרגל השנה האזרחית החדשה, לומר כי רוסיה אינה כמו אוקראינה, והיא לא פוגעת באזרחים אלא רק במטרות צבאיות. פוטין אמר בין היתר כי רוסיה הוכיחה שהיא יכולה לפתור את המשימות הקשות ביותר בעולם, ולעולם לא תיסוג. אין כוח המסוגל לחלק את רוסיה ולעצור את התפתחותה. אנחנו מדינה אחת, משפחה אחת גדולה שתהיה חזקה עוד יותר, אמר. והנה הדברים בקולו.
Уважаемые граждане России, дорогие друзья, Мы провожаем 2023 год. Совсем скоро он станет частью истории. А нам предстоит идти вперед, созидать будущее. В году уходящем мы напряженно трудились и многое сделали. Гордились общими достижениями, радовались успехам и были тверды, отстаивая национальные интересы, нашу свободу и безопасность.
עד כאן יומן החוץ לשבוע הזה, נשוב ונשתמע כאן בעזרת השם בשבוע הבא בשעה הזו. איתכם מאחור המיקרופון שלמה ריזל, הטכנאי הוא פסח בגד, היו שלום ובשורות טובות.